الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי רבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום ראשון האחרון לשנת תש"פ, כ"ד באלול תש"פ, מסכת עירובין דף למד ה'. רדיו קול חי זה היה אכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים דברי התורה והתלמוד תורה שכנגד כולם, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תרצ"ג עלתה נשמתו הגדולה והקדושה לגנזי מרומים של רבי ישראל מאיר בן רבי אריה זאב הכהן מרדין החפץ חיים זצ"ל. זכותו תגן עלינו לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. תעמוד נשמתו לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדינו לכתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ולשלום, לגאולה קרובה, לבריאות גופה ונאורה מעליה, לשנה טובה וברוכה, מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, לשפע ברכה והצלחה וכל מילה דמיטב. ביום הזה בשנת תשל"ו עלתה נשמתו הגדולה של רבי יחזקאל בן רבי מרדכי זלמן אברמסקי בעל החזון יחזקאל זצ"ל לגנזי מרומים. זכותו תגן עלינו, וכך כותב השל"ה הקדוש ומביאו החידה: כל עשירי יהיה קודש, ויתחיל מראש השנה, ויום הכיפורים הוא עשירי לחודש. וממחרת יום הכיפורים יתחיל לספור 10 ימים, וכך יעשה בכל שנה. ובסוף השנה, הימים שאחר יום העשירי האחרון, כולם קדושים. לפי החשבון, העשירי האחרון השנה, תש"פ, הוא היום הזה, כ"ד באלול. כאמור, באופן שיתחיל תמיד החשבון מראש השנה, וכל יום העשירי יהיה יום תשובה. ואף שלא יוכל להתענות כגון שחל בשבת ויום טוב, מכל מקום יהיה לו יום תשובה. וכן אם חל ביום תענית ציבור, יוסיף בתשובה. ככה אינה גולמית. והוסיף כף החיים, והעיקר שיהיה תורה עם התשובה, ולעסוק תמיד בתורת חיים. היום הראשון לסליחות של בני אשכנז, וכאמור פותחים את השבוע החותם את שנת תש"פ. ובספרים הקדושים נאמר שכל יום בשבוע הזה מכפר על כל יום כנגדו במשך ימות השנה, במשך שבועות השנה. כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. קראנו בפרשת השבוע, פרשת ניצבים. לכל אחד יש סיכוי לשוב בתשובה שלמה. גם אם ירבה אדם לחטא ובגד בוגדים בגד, תמיד יש לו סיכוי להתקרב לאלוקיו ולכפר על כל חטאיו. בתהילים פרק פ"ט פסוק י' נאמר: בסוג עליו אתה תשבחם. פסוק שאומרים אותו מדי בוקר בסליחות. שואל הבעל שם טוב, מה עניינם של הגלים לסליחות עמך בית ישראל? והוא מתרץ: לפני אלפי שנה בעת בריאת העולם קבע הקדוש ברוך הוא גבול הים. עד כאן יגיעו מימיך ולא יותר, ומעולם לא ראינו שהגלים עוברים את הגבול. והנה לכל אורך התקופה הארוכה הזו הנמשכת כאמור מאז ברו אלוקים שמיים וארץ, אנו עדים לתופעה מרתקת. כל גל כאשר הוא מתקרב ליבשה מנסה להתרומם, להתנסה ולעבור את הגבול שקבע לו בורא העולם. ואינו מצליח. מסביר הבעל שם טוב, למרות שהקדוש ברוך הוא תיחם את הגבול, מעוניין הגל לחצות אותו ולעבור אל היבשה. כל גל וגל מנסה את מזלו ואינו מתייאש, ולפני שהוא מגיע ליבשה מתרומם מעט, ושוב חוזר אל עצמו ואל הגבולות המדויקים שקבע לו האלוקים. והקדוש ברוך הוא משבח את הגלים על כך, על העיקשות שמפגינים, ועל כוח ההתמדה המופלא בלי להגיע לנקודת משבר. ולכן מתאימות המילים הללו לאומרן לפני הסליחות, כדי לידע, להודיע ולהיוודע שהקדוש ברוך הוא כל מלא רחמים הוא, הוא מעוניין בטובתנו גם אם לא הלכנו בדרך הטובה ומרדנו נגדו, וגם אם הרבינו לחטוא ולפשוע, עדיין יש לנו סיכוי להתקרב אליו בלבב שלם. צריכים אנו רק להתמיד ולהתמיד, לנסות ולנסות ולא להישבר לעולם. השיבנו אבינו לתורתך, דרך התורה ועם התורה, דרכנו אל התשובה, בעזרת השם ובישועתו תהיה סלולה. ולכן מיד מיד שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יאירע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה. ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל. ובתוכם רבי מוישה בן איטל, רבי אברהם מנחם בן אינדמירה, רבי חיים בנימין מרדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, הילדה חנה בת אסתר, מרת ויויאן יוכבד בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. תלמוד תורתנו מוקדש ולכבוד עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, בריאות גופה ונהורה מהליה, לך ולכולם תחל שנה וברכותיה. הנה סדר שעתנו היפה, בתחילתו של השבוע חותם בסייעתא דשמיא את שנת תש"פ. פותחים ממצווה אחת כהרגלנו הטוב, וסייעתא דשמיא מצווה אחת מן התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. לאחר מכן פרק השינון, הסיכום והחזרה על ידי מתן תשובות לשאלות ששאלנו בסיום השיעור הקודם. אז נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף למד ה' במסכת עירובין. אותו נחתום עם שאלות לשינון, סיכום וחזרה. ועל החתום בעזרת השם, פנינותינו שונה הלכות ומשנה יומית. פותחים בסייעתא דשמיא כהרגלנו הטוב מאז פרשת יתרו עשרת הדיברות השטה, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קס"ט, מצוות עניין תומת מצורע. משורשי המצווה לקבוע בנפשותינו כהשגחת השם ברוך הוא, פרטית על כל אחד מבני אדם וכי עיניו פקוחות על כל דרכיהם. כמו שכתוב בספר איוב, כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה. ולכן עוזרנו לתת לב אל החולי הרע הזה, ולחשוב כי החטא גרם אותו, וכבר אמרו זיכרונם לברכה במסכת ערכין, כי בחטא לשון הרע יבוא ברוב, ולא ניקחנו דרך מקרה, ויש לנו לבוא אל הכהן שהוא העומד לכפרת החוטאים, ועם חברת המחפר אולי יערר בתשובה, ויוסגר קצת ימים כדי שישיב אל ליבו ענייניו במתון ויפשפש במעשיו, ולפעמים יוסגר שני הסגרים, שמה יירר תשובה ולא תשובה שלמה לגמרי. כאילו תאמר על דרך משל שחשב להחזיר מחצית גזילתו, ואז יחדש בו השם ברוך הוא קצת סימנים, שיוסגר שנית אולי ישלים תשובתו ויתהר לגמרי. ועל עניין הסגרים אלו יורה השגחתו ברוך הוא על כל דרכי האדם אחת לאחת. ולפי שהדעות רבות בהשגחת הקל על כל ברועיו, יבואו בה הרבה פסוקים במקרא והרבה מצוות להורות על העניין, מאותו פינה גדולה בתורתנו, שיש כיתות בני אדם יחשבו כי השגחת השם יתברך, על כל המינים בפרט בין אנשים או כל שאר בעלי חיים, ויש מהם כיתות יחשבו כי השגחת השם ברוך הוא, על כל ענייני העולם בין בעלי חיים או כל שאר דברים, כלומר, שלא יתנועע הדבר אחד קטן בעולם הזה רק בחפצו ברוך הוא וגזירתו, עד שיחשבו כי בנפול עלי אחד מן האילן, הוא גזר עליו שיפול, ואי אפשר שיתאחר או יקדם זמן נפילתה אפילו רגע, וזה דעת רחוק הרבה מן השכל. יש כיתות רעות יחשבו שלא ישים השגחתו ברוך הוא כלל בכל ענייני העולם השפל, בין באנשים או בשאר בעלי חיים, ודעת הכופרים רע ומר. ואנחנו, בעלי הדעת האמיתית, לפי מה ששמעתי, נשים השגחתנו ברוך הוא על כל מיני בעלי חיים בכלל, שכל מין מן המינים הנבראים בעולם יתקיים לעולם לא יחלה ויובד כולו, כי בהשגחתו יימצא קיום לכל דבר. ובמין האדם נאמין כי השגחתו ברוך הוא על כל אחד ואחד בפרט, והוא המבין על כל מעשיהם. וכן קיבלנו מגדולינו, וגם נמצא על זה הרבה כתובים, יורו כי העניין כן. ולכן הזרתנו התורה כי בהגיע אל האדם החולי הרע והוא הצרעת, שלא ייקחנו בדרך מקרה, רק יחשוב מיד כי אבונותיו גרמו, וירחיק מחברת בני אדם כאדם המורחק מרוע מעשיו, ויתחבר אל המחפר המרפא שבר החטא, ויראה אליו נגעו, ובעצתו ובדבריו ובפשפוש מעשיו יוסר מעליו הנגע, כי הקל ברוך הוא שמשגיח עליו תמיד יראה מעשה תשובתו וירפאו, וזהו עניין ההסגרין כמו שאמרנו. כך רצה מסובב הסיבות שבדיוק את המצווה הזו בשבוע החותם את שנת תש"פ נשנן ונלמד. החיית על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר. פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת ניצבים ויילך. אז למדנו את דפים למד ג' ולמד ד' במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לרבינה באיזה מקרה איתי רבי להניח את העירוב בסל על האילן? והתשובה, כשאין באילן דלת על דלת פחים, שהסל משלים מקום הנחת העירוב לדלת על דלת פחים, שהוא מקום חשוב. שאלה שנייה, לרבי יהודה, אם נעץ קורה ברשות הרבים והניח עליו עירובו, אם מתי צריך שתהיה רחבה דלת תפחים, ואם מתי אין צריך ומדוע? והתשובה, אם גבוהה 10 תפחים צריך, ואם אינה גבוהה 10 תפחים אין צריך, לפי שיקוי מונח על הארץ. שאלה שלישית, מדוע כשיש רוחב של דלת תפחים אינו נחשב שהוא במקום אחד ועירובו במקום אחר? התשובה ברש"י שמסביר, כיוון שאין דלת אמות בין עיקר הקורה לראשה, והנותן עירובו יש לו דלת אמות ועולה עד לרקיע. שאלה רביעית, מדוע לרבי יוסי ברבי יהודה אם נעץ קנה ובראשו סל, הרי זה רשות היחיד והתשובה? משום שרואים מחיצות הסל כיורדות עד למטה. שאלה חמישית, לרבי ירמיה, באיזה מקרה התיר רבי להניח העירוב בסל על האילן והתשובה? כשיש באילן דלת על דלת ולכן רק בסל מועיל, כיוון שיכול להטוטו ולהביא את ראשו של הסל למטה מעשרה תפחים. שאלה שישית, באיזה אופן מערב ביום טוב שחל בערב שבת ורוצה לקנות שביטה לשני הימים והתשובה? מוליך שליח עם עירובו. בערב יום טוב ימתין שם עד הלילה ויחזור לביתו, וביום טוב יוליך שוב את העירוב לשם וימתין עד הלילה. שאלה שביעית, מדוע בקונה שביטה בראש המגדל הגבוה 10 תפחים והניח עירובו בכותל סמוך למטה מ10 תפחים? אין אומרים שמועיל, כיוון שיכול להטוטו ולהביא מקום שביטתו לתוך 10 תפחים. התשובה, משום שמדובר שהמגדל מחובר במסמרים שאינו יכול להטוטו, ולרבה, משום שמדובר במגדל הגבוה יותר מ4 אמות, שאם יתהו יתרחק ראשו יותר מדלת אמות ממקום עירובו. שאלה שמינית, באיזה אופן אף שהוא במגדל ועירובו בכותל למטה מ10 מועיל ומדוע? מסביר רש"י, כשהכותל בתוך דלת אמות למגדל, שבזה נחשב הוא ועירובו במקום אחד. שאלה תשיעית, באיזה אופן התירה משנתנו כשהניח העירוב בעומקו של בור והתשובה? בקרמלית, שאף שאסור להביא העירוב מהבור, כי הבור הוא רשות היחיד, ואסור לטלטל מרשות היחיד לקרמלית מדרבנן. סוברת משנתנו כשיטת רבי שאין שבות, אין איסור דרבנן בשעת בין השמשות. והשאלה האחרונה, לרבי המתיר שבות בבין השמשות, מדוע כשנתן העירוב בראש הקנה שעדיין מחובר לקרקע אינו עירוב? והתשובה, כיוון שהקנה רך, יש לחשוש שיקטום אותו ויעבור באיסור תורה של קוצר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה עודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת ניצבים ויילך, בדפים למד ג' ולמד ד' במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, השבוע החותם את שנת תשפ"א, כ"ד באלול תשפ"א, עיקר וטורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף למד ה' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד במשנה השנייה המצויה בדף למד ד' עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים נתנו במגדל, ועבד המפתח הרי זה עירוב. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו ממשיכה לדון על הנחת העירוב במקומות שונים. אומרת המשנה, נתנו לעירוב במגדל, ארון בגדים, ונעל את המגדל ועבד המפתח, אף על פי כן הרי זה עירוב. וכגון שהמגדל עומד ברשות היחיד, שאם היה לו את המפתח לא היה שום איסור ליטול את העירוב מן המגדל. רבי אליעזר אומר, אם אינו יודע שהמפתח במקומו, אינו עירוב, שאין הוא ועירובו במקום אחד, כיוון שאינו יכול ליטול את העירוב. מכך שכתוב במשנה, אם אינו יודע שהמפתח במקומו, ולא כתוב אם אין המפתח במקומו, משמע שצריך שידע בוודאות שהמפתח במקומו, וכל שיש לו ספק בזה, אינו עירוב. וסבר רבי אליעזר כדעת רבי מאיר לקמן בדף למד ה' עמוד א', שספק עירוב פסול. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף למד ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא, מדוע לתנא קמא עירובו עירוב, והרי אינו יכול להגיע לעירובו. מקשה הגמרא והמאי, מדוע הם נתנו במגדל ונאבד המפתח, הרי זה עירוב, והרי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא, שאף ששניהם ברשות היחיד, כיוון שאינו יכול ליטול את עירובו, דומה הדבר כמו שהם בשני מקומות. מיישבת הגמרא, רב ושמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, אחא, כאן במשנתנו לא מדובר במגדל עשוי מעץ, כסתם מגדל שבתלמוד, אלא במגדל של לבנים עסקינן, מדובר במגדל מלבנים. אבנים סדורות בלא טיט ביניהם, שאין בזה משום סותר, ועירובו עירוב, כיוון שקל לסותרו ולקחת משם את עירובו. ומשנתנו בשיטת רבי מאירי, דאמר במסכת ביצה בדף למד א' עמוד ב' לגבי יום טוב, פוחת, לכתחילה ונוטל, סותר את המחיצה לכתחילה ונוטל, ואין בזה איסור סותר. אתנן, שנינו במשנה במסכת ביצה, בית שמילה ופירות, והיה בית סתום מכל צדדה ונפחת, נסתר מעילה ונפתח, נפלה מחיצה ונפתח, ואפילו ביום טוב עצמו נוטל פירות ממקום הפחת, ואינם אסורים משום מוקצה. ואף שלא הייתה אפשרות לקחת את הפירות בערב יום טוב בין השמשות, ואסורים משום מוקצה, כיוון שהשיח את דעתו מן הפירות, משנה זו סברה כרבי שמעון שאינו אוסר משום מוקצה. רבי מאיר אומר, פוחת ונוטל פירות לכתחילה, ואין זה נחשב לסותר. דנה הגמרא באיזה אופן מדברת משנתנו לפי התירוץ הזה. מקשה הגמרא ואמר רב נחמן ברדה אמר שמואל בשמו של שמואל, כל מה שאמר רבי מאיר, שאין בזה משום סותר, זה דווקא באווירא דלבני, בלבנים הסדורות זו על זו, בלא טיט ביניהם. ורק משום כך, אין בזה משום סותר. תרץ את הגמרא אכן, הכנה מי באווירא דלבני. גם במשנתנו מדובר במגדל העשוי מלבנים בלא טיט ביניהם. ועוד מקשה הגמרא, ואמר רבי זיירה, כל מה שהתיר רבי מאיר לסתור לכתחילה, ביום טוב אמרו אבל לא בשבת. זה דווקא ביום טוב אבל לא בשבת, כיוון שבשבת לבינים אילו הם מוקצה, אבל ביום טוב התירו לטלטלן משום שמחת יום טוב. כיוון שאיסור מוקצה אינו אלא מדרבנן, התירו ביום טוב משום שמחת יום טוב, אבל בשבת לא. תרץ את הגמרא הכנה מי ביום טוב. גם משנתנו שהכשירה עירוף שנמצא במגדל הסגור, מחמת שיכול לסותרו, מדברת ביום טוב ולא בשבת. נמצא שתנא קמא שבמשנתנו שהתיר ביום טוב במגדל של לבנים שסדורים זה על גבי זה בלא טיט ביניהם ונוח לסותרם, זה כדעת רבי מאיר שסותר לכתחילה ונוטל, ואילו רבי אליעזר סבר כשיטת חכמים שאסור לסתור את המגדל הזה אפילו ביום טוב, ולכן אם אינו יודע שהמפתח במקומו אינו עירוב. מקשה הגמרא מברייתא שמוכח בה שאין להעמיד את משנתנו ביום טוב. מקשה הגמרא יחי עם כך שמשנתנו עוסקת ביום טוב? היינו דקטני עלה, כיצד התבהר מה ששנינו בברייתא על הדין המוזכר במשנתנו נתנו לעירוב במגדל ועבד המפתח? רבי אליעזר אומר, אם בעיר עבד המפתח עירובו עירוב, שכשימצא את המפתח, יוכל להביא עוד דרך רשות היחיד כגון חצרות וגגות וקרפיפות. ואין צריך עירובי חצרות כדי לטלטל בהם, כי הוא סובר כרבי שמעון לאל בדף פייטת עמוד א', שחצרות וגגות וקרפיפות נחשבות לרשות אחת ומותר לטלטל מזו לזו גם אם לא ירבו ביניהם. ואם בשדה עבד המפתח, אין עירובו עירוב, כיוון שאפילו אם ימצא את המפתח, אסור לו לטלטלו בשדה שהיא קרמלית ולהביאו למגדל, שהוא רשות היחיד. ונמצא ששלוש מחלוקות בדבר. תנא קמא במשנה סבר שבין בעיר ובין בשדה, עירובו עירוב, כיוון שסבר כרבי מאיר, שסותר לכתחילה ונוטל. רבי אליעזר במשנה סבר שבין בעיר ובין בשדה, אין עירובו עירוב, כיוון שלא סבר כרבי מאיר שיכול לסותרו, וגם לא סבר כרבי שמעון, שיכול להביא את המפתח דרך גגות, קרפיפות וחצרות. רב לזר בברייתא סבר שבשדה אין עירובו עירוב, אבל בעיר עירובו עירוב, מפני שיכול לטלטל את המפתח דרך גגות, חצרות וקרפיפות. והיא אומרת הגמרא, ואם משנתנו מדברת דווקא ביום טוב, מה לי עיר, מה לי שדה, מדוע יש חילוק בין עבד המפתח בעיר ובין עבד בשדה? הרי ביום טוב מותר לטלטל בכל הרשויות ויכול להביא את המפתח מכל מקום למגדל כדי לקחת את העירוב. תרץ את הגמרא, אכן משנתנו עוסקת רק ביום טוב, אלה שחסרו ומחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את הברייתא כאילו היא חסרה מספר מילים וכך צריך לשנות בה. נתנו לעירוב במגדל ונעל בפניו ועבד המפתח, הרי זה עירוב, במה דברים אמורים ביום טוב. אבל בשבת שלא יתירו חכמים לסותרו, אין עירובו עירוב לפי שאינו יכול לתלום מן המגדל. נמצא המפתח בשבת, בין אם נמצא בעיר ובין אם נמצא בשדה, אין עירובו עירוב כיוון שאינו יכול לטלטלו ולהביאו למגדל ולפותחו בו. רבי אליעזר אומר, נמצא המפתח בעיר עירובו עירוב, שלדעתו יכול להביאו למקום המגדל. אבל אם נמצא בשדה, אין עירובו עירוב. מבארת הגמרא את שיטת רבי אליעזר. בעיר עירובו עירוב, כשיטת רבי שמעון דאמר לקמן בדף פייטת עמוד א', אחד גגות ואחד חצרות ואחד קרפיפות רשות אחת הן לכלים ששפטו בתוכן. כל הגגות, החצרות והקרפיפות, קרפף זה מקום מוקף מחיצות בלא תקרה, כל אלו שבעיר, אף על פי שיש להם בעלים שונים, מכיוון שאין תשמישה מיוחד ותדיר, נחשבים כרשות אחת לכלים ששפטו בתוכם, ומותר לטלטל מרשות זו לרשות זו בלא עירוב, ולכן יכול להביא את המפתח אל המגדל דרך גגות, חצרות וקרפיפות. ובנמצא בשדה, אם המפתח נמצא בשדה ואינו יכול להביאו, אין עירובו עירוב כשיטת רבנן, שהם סוברים. דברים האסורים משום שבות, באיסור דה רבנן, גזרו עליהם גם בבין השמשות. חכמים חולקים על רבי שסובר שלא גזרו על שבות על איסור דה רבנן בבין השמשות. וכיוון שכן, אף שהשדה היא קרמלית, האיסור להכניס ממנה לרשות היחיד, אינו מן התורה אלא מדרבנן, לא התירו בין השמשות להכניס מפתח הנמצא שם לרשות היחיד שבה נמצא המגדל. אינו יכול ליטול את עירובו מהמגדל בבין השמשות, ממילא אינו קונה שביטה שם. חוזרת הגמרא ליישב באופן נוסף את מה שהקשתה לאל בדף למדלת עמוד ב', מדוע לתנא קמא במשנתנו, אם שם את העירוב במגדל ועבד המפתח, עירובו עירוב, ולא אומרים שמאחר שאינו יכול ליטול את עירובו, הרי זה כמו שהוא במקום אחד ועירובו במקום אחר, שאין עירובו עירוב. אם כן, מתרצת על כך הגמרא, רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, אחא במגדל של עץ עסקינן. כאן במשנתנו מדובר שנתן את עירובו במגדל של עץ. סתם מגדל שבשס של עץ הוא. ולא במגדל של לבינים כפי שתרצו רב ושמואל. ומדובר במגדל גדול המכיל 40 סאה. כלי המכיל 40 סאה ואי אפשר לטלטלו כשהוא מלא, שכן אם יטלטלו אותו הוא יישבר. אם כן, סברת מחלוקתם של תנא קמא ורבי אליעזר היא. למר סבר תנא קמא סובר שאף מגדל גדול כלי הוא, ואין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. בכמה מקומות בתלמוד נזכר שאין בניין וסתירה בכלים, ונאמר במסכת ביצה בדף בית עמוד א', שהדבר הזה שנוי במחלוקת בית שמאי ובית הלל. לבית שמאי יש בניין וסתירה בכלים, לבית הלל אין בניין וסתירה בכלים. והלכה כבית הלל. ולמה אין בניין וסתירה בכלים? כותב רש"י במסכת ביצה שהוא משום שאין בונה אלא בבתים ואוהלים. שאפילו עושה כלי גמור אין זה בניין, ואינו חייב אלא משום מכה בפטיש. ואילו תוספות לאל בדף למדלת עמוד ב' דיבור המתחיל והמאי, כותבים שגם בכלי שייך בניין וסתירה, והעושה כלי גמור חייב משום בונה. ודווקא בדבר שאינו בניין וסתירה גמורה, אמרו שאין בניין בכלים, כגון לעניין החזרת כלי שנתפרק, שאינו חייב עליו משום בונה. ובזה חלוק כלי מבית ואוהל. בבית ואוהל אפילו בניין וסתירה שאינם גמורים חייבים עליהם, אבל בכלי אין חייבים משום בונה, אלא בבניין גמור. והמבואר אצלנו בסוגיה שנחלקו תנא קמא ורבי אליעזר, עם מגדל גדול חשוב אוהל. רבי אליעזר מחמת גודלו חשוב אוהל, וממילא שייך בו איסור בונה וסותר, ולחכמים אינו אוהל ולא שייך בו את האיסור הזה. ולשיטת התוספות, שמדובר בבניין שאינו גמור, כגון כלי עשוי מחלקים ומחוברים זה לזה בדוחק, והוא מפרידם, ולכן אם המגדל אינו חשוב אוהל, מותר לפרקו באופן הזה בשבת. אם כן, נחזור אל הגמרא ונשנן אותה. מר סבר תנא קמא סובר שגם מגדל גדול כלי הוא, ואין בניין בכלים ואין סתירה בכלים, ויכול לסותרו ולהוציא את העירוב, ולפיכך עירובו עירוב. ומר סבר רבי אליעזר סובר, מגדל זה של עץ מחמת גודלו יצא מתורת כלי, משום שאי אפשר לטלטלו כשהוא מלא, וכיוון שיצא מתורת כלי, אוהל הוא ואסור לסותרו, ולכן אין עירוב או עירוב. ולדעת רש"י מחלוקת התנאים כאן, אם כלי או אוהל הוא, זה גם לעניין קבלת טומאה, ולתנא קמא שהמגדל כלי הוא מקבל טומאה. ממשיכה הגמרא לבאר את מחלוקתם, ובפלוגתא דעני תנאי תנא קמא ורבי אליעזר נחלקו במחלוקת התנאים דלהלן. דתנן נאמרה משנה במסכת זווים פרק ד' משנה ג', איקיש עזב באגרופו על גבי שידת תיבה ומגדל המחזיקים 40 סאה בלא שנגע בהם, כגון שהיה לבוש בכפפה על ידו, או שהקיש עליהם בחתיכת עץ שבידו, הרי הם טמאים מפני שהסיתם, וזב מטמא בהסת, והסת פירושו נדנוד, ושונה תומת הזב משאר תומות, ששאר תומות כשמטמות במסע מטמות את התאור הנושא אותן, וזב מטמא גם כשהזב נושא את התאור או שהתאור ניסת על ידו. רבי נחמיה ורבי שמעון מתהרין, מבארת הגמרא מהי לאו באקא מפלגי, מהי סברת מחלוקתם, האם לא בזה נחלקו? מר סבר תנא קמא סובר שידת תיבה ומגדל כלי הוא ולא אוהל, ולכך מקבל טומאה. ומר סבר רבי נחמיה ורבי שמעון סברו שכלי שיש בו 40 סאה אינו כלי, אלא אוהל הוא, ואינו מקבל טומאה. וכיוון שמצינו שנחלקו תנאים אם מגדל המחזיק 40 סאה הוא כלי או אוהל, הרי שיש לפרש כך גם במשנתנו שבזה נחלקו תנא קמא ורבי אליעזר. ונמצא שנחלקו בדין שידת תיבה ומגדל, האם דינם ככלים ומקבלים טומאה ואין בהם בניין וסתירה, או שדינם כאוהל ואינם מקבלים טומאה ויש בהם בניין וסתירה? אבל הבאי דוחה את הביור שמחלוקת תנא קמא עם רבי נחמיה ורבי שמעון, היא האם שידת תיבה ומגדל חשובים כלי או אוהל. אמר אבאי ותסברה, וכי סבור אתה שזוהי סברת מחלוקתם? והתניא, הרי שנינו בברייתא, אוהל שאינו תקוע יפה בקרקע וניסת, כשמקיש עליו הוא נעיקר ממקומו, הרי האוהל תמה בהקשה הזו, ואילו כלי שתקוע בקרקע או שהוא כבד מאוד ואינו ניסת ואינו מתנועע כשמקישים עליו, אף שהקיש עליו עזב, הכלי טהור, הרי שאף אוהל, אם הוא ניסת, תמה. נמצא שלעניין תומה בהסת עזב, אין חילוק בין כלי ואוהל. ואם כן, לעניין מחלוקת התנאים בתומת שידת תיבה ומגדל שהקיש עליהם עזב, אי אפשר לפרש שנחלקו אם כלים הם או שהם אוהל. ולכן יש הכרח לפרש את מחלוקתם באופן אחר. וממשיך הבאי לדחות שאין זו סברת מחלוקתם, וקטני סיפה, וכן בסיפה של התוספת המובאת לאל, הקיש על גבי שידה, שנינו, אם היו ניסותין, עם השידה, תיבה ומגדל, הוזזו ממקומם כשהקיש בהם עזב. גם רבי נחמיה ורבי שמעון מודיעים שתמאים. זה הכלל. ניסת מחמת כוחו של הזהב, הרי זה תמא. ואם ניסת מחמת רעדה, שתפח הזהב ברגלו על הקרקע, ומכוח זה הוזז המגדל ממקומו, הרי המגדל טהור. משום שהזזתו אינה נחשבת כנעשית בכוחו של הזהב, אלא נעשית בכוח כוחו. הרי מוכח שלא תיארו רבי נחמיה ורבי שמעון את השידה, תיבה ומגדל, משום שהם מועלים ולא כלים. יוצא שהבאי הוכיח את דבריו שמחלוקת התנאים אינם בגדר של תיבה, שידה ומגדל, האם הם חשובים כלי או אוהל. הוא מוכיח זאת משני מקומות. ראשית, הוכיח את זה מהברייתא ששנינו בה שתומת הכלים הללו תלויה רק בשאלה אם ניסותו או לא, וזה לא משנה אם מוגדרים ככלים או כאוהלים. הוא מביא את המשך דברי התוספתא שמבואר בה שרבי נחמיה ורבי שמעון מודים שבעשית שהוסטו שידה, תיבה ומגדל, מחמת כוחות תמאים, ורק בעשית מחמת רעדה אינם תמאים, הרי שאין הדבר תלוי אם נחשב אוהל או כלי, אלא תלוי אם ניסת מחמת כוחו או שניסת מחמת כוח כוחו. לכן הבאי מבאר במה נחלקו התנאים בברייתא, אלא אמר הבאי ידקו לאלמה בין תנא קמא ובין רבי נחמיה ורבי שמעון סוברים שהסית מחמת כוחו תמא. אם הסית את הכלי או את האוהל בכוחו, אם עזב הסית את הכלי או את האוהל בכוחו, הרי זה תמא. ואם מחמת רעדה, אם תפח עזב ברגלו על הקרקע ומכוח זה זז הכלי או האוהל ממקומו, הרי זה טהור, שבאופן זה אינו חשוב שעזב הסיתו. ואחה, ברעדה מחמת כוחו עסקינן. כאן בברייתא מדובר באופן שעזב הקיש עליהם ולא זזו ממקומם, אלא רק רעדו מחמת ההקשה. ובאקה מפליגי, בזה נחלקו, דמר סבר, תנא קמא סבר, הווה אסת, הרי זה נחשב לאסת וטמא, ומר סבר, ורבי נחמיה ורבי שמעון סברו, שרעדה לא הווה אסת, אינה חשובה אסת וטהור. שבה הגמרא לברר במה נחלקו התנאים אצלנו במשנה. לאחר שנתבהר שהתנאים שנחלקו לגבי זב שהקיש על גבי שידה, תיבה ומגדל, הם לא נחלקו האם מגדל או כלי או אוהל, שואלת הגמרא, ומתניתין במים וקמינה לה? כיצד נבהר את מחלוקת התנאים במשנתנו? הרי אם המגדל הוא גדול שמחזיק 40 סאה בדברים לחים, הרי הוא אוהל ואסור לסותרו בשבת, ומדוע סובר תנא קמא שעירובו עירוב? ואם מדובר במגדל פחות מזה, אם כן הרי הוא כלי ואין סתירה בכלים, ומה טעמו של רבי אליעזר שאוסר, שאומר שאין עירובו עירוב? עונה הגמרא, אביי ורבא דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, לעולם משנתנו מדברת במגדל גדול שמחזיק 40 סאה ואסור לסותרו בשבת. במנעול וכתיר במית נעסקינן, ומדובר במגדל נעול במנעול שקשור בחבל, והבא לפתוח את המגדל ואין לו מפתח לפותחו, יכול לפותחו על ידי חיתוך החבל, אבל אינו יכול לחותחו ביד. הוא בא עם סכין על המפסקי, והוא צריך עכשיו סכין כדי לחתוך את החבל. כי אם היה אפשר לחותחו ביד, היה מודה רבי אליעזר שעירובו עירוב, כי קריאת החבל קלקולו. ומהתורה מותר לקורו בשבת. ולמרות שמבואר במסכת ביצה בדף למד א' עמוד ב' שחבלים הקשורים בבניין של קרקע אסור לקורם ביום טוב ובשבת. ואם כן כאן, שהוא אוהל הרי זה כקרקע ואסור, מבאר רש"י שאין זה סותר בניין ממש, שאינו אלא כפתיחת דלת, אלא זו גזירה מדרבנן לאוסרו שנראה כסותר, ומשנתנו כשיטת רבי שלא גזרו על שבות בין השמשות, ולפיכך יכול ליטול את העירוב בין השמשות וקונהו שם שביטה. אם כן, בזה מחלוקת תנא קמא ורבי אליעזר. תנא קמא שאמר שעירובו עירוב, סבר לה כרבי יוסי דאמר, כל הכלים, אפילו מלאכתם לאיסור, הרי הם ניטלים בשבת. אולם כלים שמלאכתם לאיסור אינם ניטלים, אלא לצורך גופם ומקומם. חוץ ממסר הגדול, מסור גדול שעשוי לחתוך קורות, ויתת של מחרשה, כלי גדול יעשוי כסכין שבעזרתו עושים את התלם בשעת החרישה. שמכיוון שמקפידים עליהם שלא ייפגמו, נזהרים שלא להשתמש בהם תשמיש אחר. הרי הם מוקצה מחמת חיסרון כיס, ואין לטלטלם. אפילו לצורך גופם ומקומם. ולכן במשנתנו שהמגדל נעול במנעול שקשור בחבל, סובר תנא קמא שעירובו עירוב, כיוון שמותר לטלטל סכין לחתוך את החבל ולפתוח את המגדל. ורבי אליעזר שאמר אין עירובו עירוב, סבר לה כרבי נחמיה. דאמר, אפילו טלית ואפילו תרווד, כף, שהם כלים שמלאכתם ליתר, אין ניטלים אלא לצורך תשמישן, שהם מיועדים לו ואסור להשתמש בהם לצורך תשמיש אחר. ולכן אסור לקחת סכין שתשמישו לחתוך בו אוכלים, ולחתוך בו את החבל כדי לקחת את העירוב מהמגדל. ולכן סבר רבי אליעזר שאין עירוב או עירוב. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף למד ה' עמוד א'. משנתנו עוסקת באופנים בהם התקלקל העירוב אינו ראוי לאכילה או שאי אפשר לקחתו ממקומו. אומרת המשנה נתגלגל חוץ לתחום, המניח את עירובו בסוף התחום, דהיינו בסוף 2000 אמה מהמקום שבו הוא נמצא בבין השמשות ומסוף עירו, אם היה בעיר, ונתגלגל העירוב אל מחוץ לתחום, ועל כן אינו יכול לקחתו משם, כיוון שיש מביתו של לנבו בשבת עד מקום עירובו יותר מ-2,000 אמה, נמצא שמכל מקום אינו יכול לקחתו, שהרי אם לא חל העירוב וקנה אדם שביטה בביתו, נמצא העירוב מחוץ לתחומו, ואם חל העירוב וקנה שביטה במקום שאליו התגלגל, נמצא אדם עצמו עומד בביתו מחוץ לתחום, ואסור לו ללכת יותר מ-4 אמות. ממשיכה המשנה ואומרת לו שנפל עליו על העירוב גל של אבנים, ובגמרא לקמן יבואר שמדובר באופן שאי אפשר לפנות את הגל אלא על ידי כלי חפירה, ועל כן יש בפינויו איסור תורה ואסור לפנותו אף בבין השמשות של ערב שבת. או שנשרף העירוב, או שערב בתרומה ונתמת ונאסרה באכילה, ולעיל בתחפפה ועמוד ב' התבאר לדעת הנקמה שישראל יכול לערב בתרומה, כיוון שהיא ראויה לאכילת כהן, אבל תרומה טמאה אסורה באכילה גם לכהן. ואם כן, הרי כעירוב שנשרף שאינה ראויה לאכילה כלל. אם קרה הדבר הזה, מבעוד יום דהיינו בערב שבת קודם השקיעה אינו עירוב, כיוון שבזמן בין השמשות בו קונה האדם שביטה במקום עירובו, לא היה יכול לאוכלו. אבל אם קרה הדבר מי שחשיכה לאחר צאת הכוכבים, הרי זה עירוב, משום שבבין השמשות כבר קנה שביטה במקום העירוב. ואין צריך שיהיה העירוב ראוי לאכילה כל השבת. וטעם הדבר, כיוון שהותרה השבת בתחילתה, הותרה כולה. כפי שלמדנו ליל בדף י' ז' עמוד א'. והגמרא נקטה פה 4 אופנים. שניים הראשונים, העירוב ראוי לאכילה, אלא שאי אפשר לקחתו ממקומו. בשניים האחרים, העירוב עצמו אינו ראוי לאכילה. והגמרא תבהר מה החידוש בכל אחד מהאופנים הללו. ממשיכה המשנה ומביאה מחלוקת בדין ספק עירוב. אם ספק הדבר אם התקלקל העירוב מבעוד יום ומשחשיכה, נחלקו בדבר תנאים. רבי מאיר ורבי יהודה אומרים, הרי זה חמר גמל. הרי הוא כאדם המוליך בדרך חמור לפניו וגמל מאחוריו, שצריך לפנות לפניו ולאחריו ולתת דעתו על שניהם. ובעל כורחו עליו ללכת בין שניהם, כיוון שדרך החמור להלך רק בהנהגה מאחוריו, ודרך הגמל להלך רק במשיכה. אם כן, אותו דבר לגבי הספק אם התקלקל העירוב מבעוד יום ומשחשיכה. כיוון שאין ידוע, אם היה העירוב כשר בבין השמשות, נמצא שספק הדבר אם קנה שביטה במקום העירובו או בביתו, ועל כן עליו לחשוש לשניהם. ולכן אסור לו להתרחק מביתו לצד הרחוק מן העירוב, שמא קנה שביטה במקום העירובו ונמצא ביתו בסוף התחום. וכמו כן אסור לו להתרחק מעבר לעירוב, שמא קנה שביטה בביתו ונמצא העירוב בסוף התחום. ולפיכך אינו יכול להלך אלא ב-2,000 האמות שבין ביתו לבין מקום העירוב. ונסביר, כל אדם יכול להלך בשבת 2,000 אמה לכל רוח, לכל צד מהמקום שבו קנה שביטה בבין השמשות. יחד הרי 4,000 אמה. אבל האדם הזה שמסתפק איכן קנה שביטה, על כן עליו לחשוש לשני המקומות ולהחמיר לא לצאת מחוץ לתחום של שניהם. אבל אומרת המשנה, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים ספק עירוב כשר. ודינו שקנה שביטה במקום עירובו ויכול ללכת משם 2,000 אמה לכל רוח. וכיוון שכך אינו יכול ללכת מביתו לצד הרחוק מהעירוב, שהרי ביתו הוא סוף התחום. כך אומר רבי עקיבא איגר. אבל בשער המלך, בלכות מקוואות פרק י' הלכה ו' כתב, שכיוון שספק עירוב להקל, הוא יכול לברור לו איזה תחום שירצה, וללכת או לפי תחום ביתו או לפי תחום עירובו. וגם לשיטתו הוא לא יכול ללכת לשני הצדדים, כיוון שהם סותרים זה לזה, כי אם הוא שבת כאן, הוא לא שבת כאן. מסיים את המשנה, אמר רבי יוסי, אבטולומוס, שם של חכם, והיה מרבותיו של רבי יוסי, כמה מבואר לקמן בדף למד וב, אבטולומוס העיד משום בשם 5 זקנים על ספק עירוב שקשר, כשיטתם של רבי יוסי ורבי שמעון. זוהי המשנה שלנו בדף למד ה' עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה נתגלגל העירוב חוץ לתחומי בעוד יום אינו עירוב. מבאר את הגמרא, אמר רבה לא שנו, לא שנו, לא נאמר הדין הזה, אלא באופן שנתגלגל העירוב אל חוץ ל-4 אמות מסוף התחום. אבל אם נתגלגל רק מעט לתוך 4 אמות הסמוכות לסוף התחום, עירובו עירוב. בטעם הדבר שכל הנותן עירובו כדי לקנות שביטה במקום הנחתו, יש לו 4 אמות. יכול הוא להלך 4 אמות סביב העירוב, שזהו שיעור מקום שביטת אדם. ובנוסף ל-4 אמות אלו, הוא מונה משם והלאה עוד 2,000 אמה. ולפיכך אם מתגלגל העירוב אל תוך 4 אמות הסמוכות לתחום, נמצא שמקום השביטה שסביב העירוב נכנס לתוך התחום, ועל כן הוא נחשב כחלק מהתחום ומותר להיכנס אליו. נראה שמסביר בית שנמצא חלקו בתוך התחום ונתן בו עירוב, נחשב כולו בתוכו, ואפילו אם הוא גדול 1,000 אמות יכול להלכת כולו, ומסוף הבית ועלה מהלך עוד 2,000 אמה. גם 4 אמות אלו שקונה אדם סביב עירובו, הרי הן כמקום מוקף מחיצות, וכיוון שחלקן נכנס לתחום, כולן נחשבות בתוך התחום. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נפל עליו על העירוב גל מבעוד יום, אינו עירוב. מבררת הגמרא כשיטת מי נאמר הדין הזה. כסל כדאי תך לכאורה תוכל לעלות בדעתך שנפל גל על העירוב באופן דיבה עם אצי שקילי, שאם ירצה יוכל לפנות האבנים בידיו ולהוציא מתחתן את העירוב, והטעם שאינו עירוב הוא משום שאבנים הם מוקצה ואסור לטלטלן. כפי שלמדנו במסכת שבת בדף קוף חפי, שאבנים הם מוקצה מחמת גופן, כלומר שאינם מיועדות לשום שימוש. אם כן, מבררת הגמרא לאמא מתניתין דלא כרבי, לכאורה יש לומר שמשנתנו אינה כשיטת רבי. ובכמה מקומות מצינו שהגמרא מעדיפה לפרש את המשניות כדעת רבי. ולמה? בעל המאור כותב שהגמרא מעדיפה זאת רק במקום שהלכה כרבי. ולא הרמב"ן כותב שכיוון שרבי כתב את המשניות מן הסתם, כך דעתו. ואם מצינו משנה שאינה כשיטת רבי, הדבר קשה ומוזר. אבל פה יוצא לנו שהמשנה היא לא כמו רבי, מדוע? דהי כרבי, אם נפרש את זה כשיטת רבי, יש לה הקשות. אמר הרבי, אמר לאל, בדף למד ג' עמוד א', כל דבר שהוא אסור משום שבות, אסור רק משום גזירה דרבנן, לא גזרו עליו בבין השמשות של כניסת השבת. וכיוון שאיסור מוקצה הוא גזירת חכמים, נמצא שבבין השמשות שהוא זמן קניית השביטה במקום העירוב, היה יכול לפנות את האבנים ולהוציא את העירוב מתחת לגל. ואם כן קשה, מדוע אין עירובו עירוב? אלא ודאי משנתנו סוברת כדעת חכמים החולקים על רבי, וסוברים שאיסורים דרבנן נוהגים גם בבין השמשות. ועל כן אין העירוב חל, שהרי לא יכול להוציאו מתחת לגל ולאוכלו. משיבה הגמרא ואומרת אפילו תימא, גם אם תרצה לומר שמשנתנו סוברת כרבי, אין זה קשה. כי לעולם באופן שיכול לפנות את האבנים בידיו, אכן חל העירוב. לא צריכה לו, צריכה המשנה לומר שאינו עירוב, אלא באופן דבאי מרה וחצינה. צריך כלי חפירה כדי לפנות את הגל מעל העירוב. וכיוון שהפינוי על ידם זה מלאכה אסורה בשבת מן התורה, נמצא שגם לרבי בבין השמשות לא יכול להוציא את העירוב ממקומו, ועל כן העירוב אינו חל. כעת מבארת הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה להזכיר גם נתגלגל העירוב אל מחוץ לתחום וגם נפל על העירוב הגל. והתנא נקט במשנתנו שני אופנים בהם העירוב אינו חל, כיוון שאי אפשר לקחתו ממקומו, נתגלגל חוץ לתחום ונפל עליו הגל. מבארת הגמרא וצריכה וצריכה המשנה להשמיענו את שני האופנים הללו. מדוע? דהי תנא, אם היה שונה התנא רק את דין נתגלגל חוץ לתחום, היינו סבורים שדווקא באופן זה אינו עירוב משום דלית הגבי. אין העירוב נמצא במקום אחד עם האדם שאין איכו. אבל באופן שנפל עליו הגל, דהי תגבי שהעירוב נמצא עמו, אלא שהוא מחוסה, אימה לאבי עירוב, שמה נאמר שיהיה עירובו עירוב. על כן הוא צריכה המשנה ללמד שגם באופן זה אינו עירוב, כיוון שמכל מקום אינו יכול לאוכלו. וכן איתנה, אם היה שונה התנה רק את דין, נפל עליו הגל, היינו סוברים שדווקא באופן זה אינו עירוב משום דמיכסי, שהעירוב מחוסה ממנו ואינו יכול להגיע לידיו כלל. אבל כשנתגלגל העירוב מחוץ לתחום, דזימנין דעתי זיקה ומייטי לי, שפעמים באה הרוח ומחזירתו אל תוך התחום, אימה לאבי עירוב, שמה נאמר שיהיה עירוב או עירוב. כלומר, שמה אף שנתגלגל העירוב, אפשר לומר שהמניח קבע כאן את שביטתו, כיוון שיש אפשרות שהעירוב יחזור למקומו. על כך הוא צריכה משנה ללמד שגם באופן זה אינו עירוב, כיוון שבבין השמשות אין העירוב במקומו. בעצם השמיעה המשנה שבאמת אין אדם קובע דירתו במקום מאכלו, אלא כשהמאכל ודאי מצוי לו שם. מסיימת הגמרא צריכה, נמצא שאכן נוצרה חתן על השמיענו את שני האופנים הללו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, או נשרף העירוב או שערב בתרומה ונתמת. אם קרה הדבר מבעוד יום אינו עירוב. מבארת הגמרא מה החידוש באופנים הללו ושואלת, למה לי? לשמה הוצרה חתן על השמיענו גם דין נשרף וגם דין תרומה ונתמת. משיבה הגמרא, תנא שנה תנא דין נשרף, לא הודיעך כוחו דרבי יוסי. עד כמה מיקל רבי יוסי המכשיר במשנתנו ספק עירוב, שאפילו באופן שעכשיו העירוב עדיין אינו בעולם, ועל כן היינו סבורים לומר שאי אפשר להעמידו על חזקתו ולומר שבבין השמשות עדיין היה קיים. ומה זה החזקה הזו? חזקה דמעיקרה, כל דבר שאנחנו מסתפקים על מצבו בזמן מסוים, יש סברה להניח שהוא נשאר בחזקתו ובמצבו הראשון כל זמן שאין לנו ראיה שנשתנה המצב. ומבואר כאן בגמרא שאם הנידון אינו נמצא עכשיו לפנינו, יש סברה לומר שאין להעמידו על חזקתו, גם לגבי הזמן המסופק. מכל מקום עירובו עירוב. רבי יוסי מחדש שגם כשהדבר הנידון אינו לפנינו, ניתן להעמידו על חזקתו. ותנא שנה תנא גם דין תרומה ונתמת להודיעך כוחו דרבי מאיר. עד כמה מחמיר רבי מאיר בספק עירוב, שאפילו באופן שהעירוב בעולם ויש סברה להעמידו על חזקתו ולומר שבבין השמשות עדיין היה טהור. מכל מקום אין הולכים אחר החזקה, אלא חוששים שמה כבר נטמע באותה שעה, ומחמירים על האדם שילך רק בין ביתו לעירובו כמבואר במשנה. ובסוף הדף תבאר הגמרא מדוע באמת רבי מאיר אינו מעמיד את העירוב על חזקתו להכשירו. מקשה הגמרא שדברי רבי מאיר במשנה סותרים לדבריו במקום אחר. שנינו במשנה שלדעת רבי מאיר יש להחמיר בספק עירוב, וכעת מבינה הגמרא שלשיטתו איסור היציאה בשבת מחוץ לתחום, הוא מדרבנן. במשנה במסכת סוטה בדף זך עמוד ב' נחלקו בזה רבי עקיבא ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. אבל מכל מקום נוקטת הגמרא כאן בפשטות כפי הצעד שעירובי תחומין דרבנן. כפי שאמרו התוסות לאל בדף י' ז' עמוד ב' בדיבור המתחיליו. ולכן מקשה הגמרא וכי סבר רבי מאיר ספיקה לחומרה, שבמקרה של ספק בדין דרבנן יש להחמיר, והתנן הרי שנינו במסכת מקוואות פרק ב' משנה א', תמה שירד למקווה לטבול כדי להתאר מתומתו, ספק שמה טבל, ספק שמה לא טבל, כגון שמסתפק אם הייתה הטבילה כהלכתה, או שלא הכניס כל גופו וכדומה, ואפילו באופן אחר שבוודאי טבל, אבל ספק אם טבל ב-40 סאה מים כשיעור מקווה כשר, ספק לא טבל ב-40 סאה, כגון שהיה לפנינו מקווה שסתמו כשר וטבל בו, אחר כך נמדד המקווה ונמצא חסר, ואין אנו יודעים מבשעת הטבילה היה שלם או לא, וכן באופן שהיו לפניו שני מקוואות, באחת בוודאי יש ב-40 סאה מים, ובאחת ודאי אין ב-40 סאה אף קודם לטבילה, וטבל באחת מהם ואינו יודע באיזה מהם טבל, בכל אילו הדין שספיקות המה מספק, הרי הוא נשאר בתומתו. והמשנה פה בעצם מונה שלושה ספיקות, כיוון שבכל אחד מהם נוסף חידוש. דהיינו שלא רק בספק אם טבל כלל ספיקות המה, אלא אפילו אם ודאי טבל והספק אינו עליו אלא על המקווה, אם הוא שלם או לא, אין סומכים על כך שסתם מקווה קשר הוא. ואפילו אם ודאי טבל אלא מסתפק באיזה מקווה, אין אומרים שכיוון שיש לפנינו מקווה שלם יש להקל, אלא בכולם ספיקות המה, כך מסביר הריטב"א. ועוד שנינו שם, במסכת מקוואות פרק ב' משנה ב', במה דברים אמורים שספיקות המה, דווקא כשהיה תמה בתומה חמורה מן התורה, כגון באב התומה. כידוע להתומה יש כמה דרגות חומרה, אבי אבות התומה הכוונה למת, או כלי שנגע במת, ולהתאר מן התומה הזו לא די בתבילה, אלא צריך הזעת איפר פרה אדומה. מתחת לזה זה אב התומה, כגון שרץ נבילה נידה ועוד, אחר כך ולד התומה או ראשון לתומה, דהיינו מי שנגע באבות התומה, וגם בוולדות התומה יש כמה דרגות, הנוגע באב התומה קרוי ראשון לתומה, נוגע בו נטמא ואף הוא, וקרוי שני לתומה. והנוגע בשני לתומה נעשה שלישי, הנוגע בשלישי לתומה נעשה רביעי לתומה. אבל לא כל הנוגע בוולד התומה נטמא, שמן התורה ולדות התומה מתמים רק אוכלים ומשקים, אבל אדם אינו מקבל תומה אלא מאב התומה. וגם לא כל מאכל נעשה רביעי לתומה, אלא מאכל חולין מקבל תומה רק מאב התומה ומראשון לתומה, אבל אם נגע בשני לתומה, הוא לא הופך להיות שלישי לתומה. ותרומה חמורה יותר שאם נגע בשני לתומה, היא נעשית שלישי לתומה. וקודשים חמורים מכולם, הם נעשים גם רביעי לתומה. אם כן אומרת המשנה שם במסכת מקוואות, במה דברים אמורים שספיקות תמה דווקא כשהיה תמה בתומה חמורה מן התורה כגון באב התומה. אבל אם נטמא בתומה קלה, המתמתו רק מדרבנן. וההבדל בין תומה מדרבנן לתומה דהוראיתא תמה מן התורה אף אחר שטבל אסור באכילת תרומה עד הערב. אבל הנטמא בתומה דרבנן מיד אחר שטבל מותר באכילת תרומה. אז מי שנטמא בתומה קלה רק מדרבנן כגון שאכל אוכלין טמאין וכן אם שתה משקין טמאין וכן הבא הטובל ראשו ורובו במים השאובים בכלי שאינם כשרים לתבילה לאחר שטבל מתומתו באותו יום, דהיינו תמה שטבל במקווה כשרה קרוי טבול יום ועדיין אינו יכול לאכול בתרומה עד הערב. וחכמים גזרו על הטובל ואחר כך רוחץ במים שאובים שנטמא שוב. וגם מי שחשיכה אינו יכול לאכול בתרומה. והוא גם פוסל אותה את התרומה במגעו עד שיתבול שנית. או טהור גמור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגין מים שאובים. כיוון שגזרו חכמים שטבול יום הטובל במים שאובים נטמא, כפי שלמדנו בדין הקודם, גזרו גם על הטהור כדי שתתקיים גזירתם כמבואר במסכת שבת בדף י' עמוד א'. וגזירות אלו המוזכרות במשנה הם 4 מתוך 18 גזירות שגזרו חכמים בעליית חנניה בן חזקיה, כמבואר במסכת שבת בדף י' ג' עמוד ב'. והמשנה מביאה דוגמאות מהי תומה קלה למרות שלא פירשה מהי תומה חמורה, כדי שלא נטעה לומר שגם אבות התומה מדרבנה נחשבים לתומה קלה, כיוון שבאמת הספק שלהם תמה כאבות דאורייתא. אז אם כן נחזור עוד פעם, במה דברים אמורים שספיקות תמה, דווקא כשהיה תמה בתומה חמורה מן התורה כגון באב התומה, אבל אם נטמא בתומה קלה מתמתו רק מדרבנן, כגון שאכל אוכלין טמאים וכן אם שתה משקין טמאים וכן הבא הטובל ראשו ורובו במים השאובים בכלי שאינם כשרים לטבילה, לאחר שטבל מתומתו במקווה כשרה, או טהור גמור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגין מים שאובים שעל כל אלו גזרו חכמים תומה מדבריהם, וירד לטבול, וספק טבל, ספק לא טבל, אפילו אם ודאי טבל, ספק טבל ב-40 סאה, ספק לא טבל ב-40 סאה, וכן אם היו לפניו שני מקוואות, באחת יש בהם 40 סאה ואחת אין ב-40 סאה, וטבל באחת מהם ואינו יודע באיזה מהם טבל, בכל הספקות הללו ספקות האור, והוא נידון כאילו טבל, כיוון שהיה תמי רק מדרבננו, וספק דרבנן יש להקל. זו דעת הנקמה, אבל רבי יוסי מתמי גם בספק תומה דרבנן. וכיוון שדעת הנקמה היא להקל, וכלל הוא שסתם משנה שלא נתפרש מי אומרה אם היא דברי רבי מאיר, כמה מבואר במסכת סנהדרין בדף פיוו, נמצא שרבי מאיר מעיקל בספק דרבנן, ואם כן קשה משם על דבריו במשנה שלנו, שיש להחמיר בספק עירוב אף שהוא מדרבנן. תרץ את הגמרא לעולם רבי מאיר מעיקל בספק דרבנן כמבואר במשנה במסכת מקוואות. הטעם שהוא יחמיר כאן בספק עירוב, כסבר סובר רבי מאיר, תחומין דאורייתא נינו, איסור תחומין הוא מן התורה, ועל כן כל ספק עירוב תחומין הוא ספק דאורייתא, שיש להחמיר בו. כי הכלל הוא בכל מקום שיש ספק דאורייתא, הולכים לחומרה. כאמור במסרת ביצה בדף ג' עמוד ב'. אבל דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת אי אפשר לומר כך בדעת רבי מאיר. וכי סבר רבי מאיר שאיסור תחומין הוא דאורייתא? ואתנן שנינו לקמן בדף נונחת עמוד א' לגבי המודד 2,000 אמה מן העיר כדי לסמן את מקום סוף התחום. אם הוא מגיע לעמק שבין שני ערים אינו צריך למדוד את כל שיפוע, הירידה והעלייה, אלא מבליאו, כלומר מודד משפת העמק האחת אל שפתו השנייה בקו ישר. מותח את החוט כמין גשר מעל התאום. ובאופן זה אף אם למעשה היוצא מן העיר צריך להלך דרך העמק, לרדת את כל השיפוע, ולעלות אותו בשפה השנייה, גם אם זה מוסיף עוד 100 או 200 המים מחשבים לגבי התחום אלא את המרחק שמשפתו אל שפתו בקו ישר. וכן אם מגיע לגדר שנפלה ובני אדם עולים בדרכם על גל אבנים, אינו צריך למדוד את השיפוע משני צידה ולמבליאו בקו ישר. ואם העמק רחב יותר ואינו יכול להבליאו בחבל של 50 אמה, כי המדידה של תחום שבת נעשית בחבל שאורכו עד 50 אמה, בהלכה הזו אמר רבי דוסטאי ברביאנאי משום רבי מאיר, שמעתי שמקדרין בערים, שנוקבים בערים, כלומר אין מודדים את כל שיפוע הער כפי שמודדים קרקע ישרה בחבל של 50 אמה, אלא נוטלים חבל של 400 ושני בני אדם אוחזים בשני קצותיו, ועומדים בשיפוע הער זה מעל זה, העליון אוחז בו כנגד רגליו, והתחתון אוחז בו כנגד ליבו, ונמצא החבל מונח בקו ישר, וכך עושים בכל 400 שבמעלה ההר, ובאופן זה אין הם מודדים את כל השיפוע, ונמצאת מידת הדרך מתקצר. ונסביר, אם היה העליון צריך להרים את החבל כנגד ליבו כדין מדידת קרקע ישרה, הרי היה צריך התחתון להתקרב אליו יותר, אבל כיוון שהוא מוריד את ראש החבל עד רגליו, יכול התחתון להתרחק יותר, ונמצא שמרוויחים בכל 400 תוספת לתחום כשיעור חצי קומת אדם. על ידי מדידת שיפוע ההר בקווים ישרים נמצא שמבליעים את אורך השיפוע, וכאין ההבלעה של עמק שרוחבו פחות מ-50 אמה נמדד משפה אל שפה, כפי שלמדנו. אבל כאן אין זאת תמיד מדידה בקו ישר ממש, אלא הדבר תלוי בשיפוע ההר. אם הוא משופע מאוד, עד שרגלי העליון עומדות למעלה מליבו של התחתון, אז בהכרח יוצרכו להניח גם את החבל מעט בשיפוע. בפירוש המילים נוקבים בערים, היינו שדנים כאילו נקב יש במקום שבו עומד העליון, והוא עומד בתוך הנקב עד ליבו. ולפיכך, אף שהוא מחזיק את החבל כנגד רגליו, הרי הוא נידון כמדידה רגילה שבה המודד מחזיק בחבל כנגד ליבו. ולכמן בדף נונחת מפרש רעשי שמקדרין, הכוונה שרואים את הערים כאילו יש נקב בתחתיתם, ודרך הנקב מעבירים את החבל בקו ישר, שהרי מודדים את השיפוע בקווים ישרים. ואין חילוק בין שני הפירושים הללו בפשט הגמרא, אלא פירוש אחד מסביר שמקדרים, הכוונה שנוקבים את הער במקום רגלי המודד, או שנוקבים אותו לרוחבו. מסיים את הגמרא את הקושייה, ואיסל כדאי תחים כפי שאלת בדעתך שלפי רבי מאיר תחומין דאורייתא, וכי במדידות הנהוגות מן התורה מי מקדרין, האם מותר לקדר בערים כדי להבליע את שיפועם ולקצר את מידת הדרך? בעצם להרוויח יותר שטח שמותר ללכת בשבת? ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, אין מקדרים בערים, לא במדידת תחומן של ערי מקלט. אדם הרוצח בשוגג מותר לגואל אדם לאורגו, אלא אם כן נס הרוצח על אחת מערי המקלט. ואומרת המשנה במסכת מכות דף י"א עמוד ב' שכשם שעיר מקלט קולטת את הרוצח, כך תחומה שסביב לה קולטתו. ואין לאורגו אם נכנס לתחום העיר, ועל כן מודדים את תחום העיר. שאליה נס הרוצח. אז אומר רב נחמן בשמו של רבא בר אבוה, אין מקדרים בערים לא במדידת תחומן של ערי מקלט, ולא במדידת המרחק מן הערים לצורך הבאת עגלה ערופה. הרוג הנמצא מוטל בין כמה ערים ואין ידוע מי הרגו. מודדים איזו עיר סמוכה יותר אל החלל, וזקני אותה העיר עורפים עגלה בנחל איתן, רוחצים עליה את ידיהם ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה. ולמה במדידה אל אותו נרצח לדעת מה העיר הקרובה, וכן למדידת תחום ערי מקלט לא מקדרים בערים, מפני שדינים אלו הם של תורה, ומודדים את כל שיפוע הערים והעמקים כפי שהוא כדרך מדידת קרקע ישרה, ולמרות שעל ידי כך מרבה את מידת הדרך ונחשבת העיר רחוקה יותר, בכל אופן כך היא המדידה. וכיוון שלרבי מאיר מקדרים במדידת תחום שבת, מוכח שלשיטתו איסור תחומין הוא מדרבנן. חזרה הקושייה מדוע בספק עירו וחמיר רבי מאיר, ובספק תומה דרבנן הוא הקל. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין פה סתירה, לעולם רבי מאיר סובר שתחומין של שבת זה דאורייתא. הדידי אדרבי, זו שלו וזו של רבו. כלומר, דברי רבי מאיר במשנתנו שספק עירוב להחמיר הם לשיטתו, שתחומין דאורייתא, ודאורייתא כאמור מחמירים, בספק דאורייתא מחמירים. מה שהוא אמר, שמעתי שמקדרין בערים במדידת תחום שבת, אכן זו אינה שיטתו, אלא זו שיטת רבו הסובר שתחומין דרבנן. ומביאה הגמרא דיוק במשנה כהוכחה לתירוץ הזה. די כאן עמי, כך יש לדייק גם מלשון המשנה לגבי מקדרים, שזה לא שיטת רבי מאיר עצמו, דקטני שנינו בזה. בזו אמר רבי דוסטאי בר ינאי משום רבי מאיר, שמעתי שמקדרים בערין. המילה שמעתי היא מדברי רבי מאיר. ואם כן אפשר לפרש ששמע כך מרבותיו, אבל הוא עצמו רבי מאיר אינו סובר כן. מסיים את הגמרא שמע מנחן, מה שמע מכאן? שאת הדין הזה אמר רבי מאיר לשיטת רבו. שווה הגמרא ומקשה על סתירה אחרת בדברי רבי מאיר. מסוגיית הגמרא עד עכשיו נמצא שרבי מאיר מחמיר בספק דאורייתא, ועל כן הוא מחמיר במשנתנו בספק עירוב. מקשה הגמרא ורמי דאורייתא, דאורייתא לרבי מאיר, נקשה סתירה בדברי רבי מאיר בדיני ספיקות דאורייתא עצמם. לתנן שנינו משנה במסכת טהרות פרק ה' משנה ז', מי שנגע באדם אחד בלילה ואינו יודע אם חי היה באותה שעה או מת היה באותה שעה, ולמחר השכים ומצאו מת, ועכשיו יש להסתפק אם בשעה שנגע בו כבר מת ונטמע הנוגע, או שמה באותה שעה עדיין חי היה והנוגע בו טהור. מביאה המשנה שנחלקו בזה תנאים, רבי מאיר מתאר את הנוגע משום שיש להעמיד את האדם הזה על חזקתו, וכיוון שאתמול טרם שהלך לישון היה חי, חזקה היא שגם בלילה כשנגע בו עדיין היה חי. וחכמים מתאמין, כיוון שכל התומות כשעת מציאתן, כשנמצאת תומה לפנינו אנחנו דנים שכך היא הייתה לפני כן, וכיוון שעכשיו מצאו אדם זה מת, אנחנו אומרים שגם בלילה היה מת. חכמים לא חולקים על רבי מאיר בעצם הסברה שבכל מקום יש ללכת אחר חזקה דמעיקרה, אלא שכאן הנידונו לגבי תרומה וקודשים, ובזה הם החמירו לתמם את רבנן את הנוגע. כך התוסות בדיבור המתחיל, כל התומות כשעת מציאתן. ורבי מאיר מתאר דווקא אם נגע באחד ברשות הרבים, כיוון שספק תרומה ברשות הרבים טהור, אבל ברשות היחיד גם הוא מתמה, כיוון שלומדים מסוטה שכל ספק תרומה ברשות היחיד תמה. נמצא שלדעת רבי מאיר אנחנו סומכים על חזקה להקל גם בספק דאורייתא, ואם כן קשה, מדוע בספק עירוב, כגון תרומה ונתמת ומחמיר? והרי מתחילה כשהניח את התרומה לשם עירוב, היא הייתה תאורה, ויש להחזיקה שבבין השמשות עדיין הייתה תאורה. תרץ את הגמרא אמר רבי ירמיה, לעולם רבי מאיר הולך אחר חזקה להקל גם בספק דאורייתא, ומשנתנו שבה החמיר בדין תרומה ונתמת, עוסקת באופן שהיה עליה לתרומה שרץ כל בין השמשות מתחילתו עד סופו. ובוודאי נטמעה מבעוד יום, שהרי בתחילת בין השמשות עדיין ערב שבת הוא. טמאה הגמרא היא אחי, אם כך שהתרומה ודאי נטמעה מבעוד יום, בהל לימה רבי יוסי ספק עירוב וקשר? האם באופן הזה יחלוק רבי יוסי ויאמר שזה נחשב לספק עירוב וקשר כמובא במשנה משמו? והרי עירוב שנפסל מבעוד יום פסול לדברי הכל, כמבואר בתחילת המשנה. אז מבארת הגמרא את תירוצו של רבי ירמיה. רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו אמרו שניהם ביאור לתשובת רבי ירמיה, שבכל מקום הולך רבי מאיר אחר החזקה להקל, ועל כן בנגע באחד בלילה ומצאו בבוקר את האו מת, אנחנו מחזיקים שכל הלילה היה עדיין חי, ורק עכשיו מת קודם שמצהנו, ולפיכך הנוגע בו טהור. אבל אחה, בשתי כיתה עדים עסקינן. כאן במשנתנו אנחנו עוסקים באופן שישנם שתי כיתות עדים הסותרות זו את זו. כת אחת אומרת מבעוד יום נטמעה התרומה, אם כן בבין השמשות כבר לא היה עירוב ראוי למאכל ולא קנה שביטה במקומו, וכת אחת אומרת משחשכה נטמעה, אבל בבין השמשות עדיין הייתה טהורה וקנה עירוב שביטה במקומו. סובר רבי מאיר, שאף שאין לנו מכריעים כדברי העדים הראשונים, מכל מקום החמירו חכמים לחשוש לדבריהם ולבטל את חזקת הטהרה של התרומה. וכיוון שאין כאן חזקה להקל, עלינו להחמיר שהרי הוא ספק דאורייתא. ולפי זה ספרת רבי יוסי המקל במשנתנו בספק תרומה ונתמת, היא שכיוון שכיתות העדים מכחישות זו את זו, אין אנו מתחשבים בדבריהם כלל, ונשארת התרומה בחזקתה שהייתה תאורה כפי שאיניחה בתחילה. בביור מחלוקתם הוא, שניהם סוברים כפי השיטה במסכת יבמות בדף למד א' עמוד א', שטרי וטרי ספיקא דרבנן. כלומר, בכל מקום שיש שתי כיתות המכחישות זו את זו, מן התורה יש ללכת אחר החזקה. אבל בדינים דאורייתא החמירו חכמים שלא ללכת אחריה, אחרי החזקה, כיוון שיש כת עדים אחת כנגדה. ועל כן רבי מאיר הסובר שאיסור תחומין דאורייתא במשנתנו אינו הולך אחר החזקה, כיוון שיש בה טרי וטרי, שני כיתי עדים. אבל לדעת רבי יוסי, תחומין דרבנן, ועל כן הוא מעמיד את העירוב על חזקתו, וניתן לסמוך עליו, על העירוב. ורבה מתרץ את סתירה דברי רבי מאיר באופן אחר. רבה אמר לעולם גם בנוגע במישהו בלילה, ובבוקר גילו שהוא מת, מדובר באופן שיש שתי כיתות המכחישות זו את זו. כת עדים אחת אומרת, לאחר שנגע בו מת, והשנייה אומרת, קודם שנגע בו מת. ומכל מקום אין להקשות מדברי רבי מאיר שם על דבריו במשנתנו. מדוע? אתם שם לגבי נגע באחד בלילה, תרי חזק אלה כולה, יש שתי חזקות להקל ולטהרו. חזקה אחת היא, העמד מת על חזקתו, כלומר שבשעת הנגיעה היה חי כפי שחי בתחילתה, והשנייה היא, העמד נוגע על חזקתו, כלומר שהוא טהור עכשיו כמו שהיה בתחילה. כיוון שיש שתי חזקות לתאר את הנוגע, לא יחמירו חכמים לחשוש לעדות הקט המתמת, ועל כן הלך רבי מאיר אחר החזקות להקל. ואחר, אבל כאן במשנתנו שערב בתרומה ואינו ידוע מתי נטמעה, חד החזקה לכולה, יש רק חזקה אחת להקל. דהיינו, חזקת הטהרה של התרומה אומרת שבבין השמשות עדיין הייתה טהורה, ובאופן זה החמירו חכמים לחשוש לדברי הקט המתמת, למרות שהיא מוכחשת, ולבטל את חזקת הטהרה של התרומה. וכיוון שאין חזקה להקל, החמיר רבי מאיר. אם כן, לסיכום שיטת רבי מאיר נמצא שבספק דרבנן הוא מעיקל גם נגד חזקה, ועל כן תיאר במקוואות בספק טבילה בתומה דרבנן. ואילו בספק דאורייתא כשיש חזקה להקל, הוא הולך אחריה, ועל כן תיאר בנגע באחד בלילה. בספק דאורייתא בלי חזקה, הוא מחמיר, ועל כן מחמיר במשנתנו בדין ספק עירוב. כיוון שהוא סובר שתחומין דאורייתא, ואין חזקה לתרומה משום קט העדים המתמת. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד ה' במסכת העירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרב ולרבי יוסף, באיזה אופן מדובר במשנתנו כשהניח עירובו במגדל ובמה נחלקו תנקמה ורבי אליעזר? שאלה שנייה לאבי ורבה, באיזה אופן מדובר ובמה נחלקו? שאלה שלישית לרבי, מה הדין כשנפל על העירוב גל של אבנים? שאלה רביעית, מה הדין בספק מתי עבד העירוב? שאלה חמישית, כיצד מוכח שסובר רבי מאיר שתחומין דאורייתא? השאלה האחרונה על דף למד ה', מהו מקדרין, כפי שמסביר זאת רש"י. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. נתן את העירוב במגדל ונעל בפניו ועבד המפתח קודם שחשיכה, אם אי אפשר להוציא העירוב, אלא אם כן עשה מלאכה גמורה בין השמשות, הרי זה כמי שעבד, ואינו עירוב שהרי אי אפשר לאוכלו. כל כלי שמקפיד עליו שמה ייפחתו דמיו, כגון כלים המוקצים לסחורה וכלים העיקרים ביותר שמקפיד עליהם שמה ייפסדו, אסור לטלטלם בשבת. וזהו הנקרא מוקצה מחמת חיסרון כיס, כגון המסר הגדול, ויתת של מחרישה וסכין של טבחים וחבר של ושקפין, של סנדלרים, וקורנס של בסמים. וכיוצא בהם אסור לטלטלו בשבת, אפילו לצורך מקומו או לצורך גופו, עבור הדין כלים המיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם. צריך שיהיה עירוב בין השמשות במקום שראוי לתלו, איל כך אם נפל עליו גל, ואינו יכול לתלו בלא מעדר ועתה חפירה, אסור. עבד עירובו או נשרף, או אם היה בסוף התחום, ונתגלגל חוץ לדלת המוטו שהייתה, תרומה ונתמת, מבעוד יום אינו עירוב. אם כל זה קרה משחשיכה, הרי זה עירוב, שקניית העירוב בין השמשות. אם יש ספק, כשר, שספק העירוב כשר, והוא שיהיה לו חזקת כשרות, כגון זה שהניחו שם והראה בו ספק, אבל אם לא היה לו חזקת כשרות, כגון שיש ספק אם הונח שם או לא, אינו עירוב. כל המניח עירובו במקום, עירובו 400, ולפיכך המניח עירובי תחומין שלו בסוף התחום ונתגלגל בתוך דלת אמות, הרי זה עירוב, נתגלגל חוץ לדלת אמות, אינו עירוב. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי אפשר
שבשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים
משנה יומית, אנחנו משננים את המשניות שאין עליהם גמרא, סדר זרעים, מסכת מעשר שני, פרק ב', משנה ד', משנתנו דנה בקרשיני מעשר שני ובקרשיני תרומה, קרשינים ממין צמח מספו ממשפחת הקטניות שעיקרה מאכל בהמה, אלא שבשעת הדחק משמשים הם גם למאכל אדם ולכן מפרישים הם תרומות ומעשרות, אבל חכמים הקלו בדיני התרומה והמעשר שני שלהם כמבואר במשנה. אומרת המשנה, קרשיני מעשר שני יאכלו צמחונים, כשהם רכים שאז ראויים הם למאכל אדם, אבל כשגדלו, משמשים הם בעיקר מאכל בהמה ואסור להכין מעשר שני לבהמה. ונכנסים לירושלים ויוצאים אף על פי שפירות של מעשר שני שנכנסו לירושלים אסור להוציאם. מכל מקום בקרשיני מעשר שני הקלו שמותר להוציאם מירושלים, הועיל ואינם מאכל אדם אלא בשעת הדחק. ודווקא להוציאם לשעה מותר כגון על מנת להכשירם לאכילה לתוכנם או לאפות טיסתם ולהחזירם אחר כך לאוכלם בירושלים. אבל לאוכלם בחוץ גם בקרשינים אסור. נטמעו קרשיני המעשר שני, רבי טרפון אומר, התחלקו לעיסות. כי סובר רבי טרפון, הן פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, גם כאן הן פודים את הקרשינים של מעשר שני לאכילם לבהמה. לכן תקנתם היא שהתחלקו לעיסות, כלומר יכניסו אותם פחות פחות מכביצה לעיסות טהורות, שכן אוכל פחות מכביצה, אינו מטמא, וחכמים אומרים, ייפדו כשאר מעשר שני שנטמע. ושל תרומה, קרשינים של תרומה בית שמאי אומרים, שורין אותם במים ושפין משפשפים אותם על בשר הגוף. יש מפרשים שמשפשפים אותם בידיים להסיר מהם קליפתם. בטהרה בידיים טהורות, כלומר שנוטל ידיו תחילה כבכל תרומה. לפי שסתם ידיים פוסלות את התרומה ומאכילים את הקרשינים לבהמה, שכן קרשיני תרומה מותר לכהן להכילם לבהמתו. בתומה בלא נטילת ידיים תחילה שאינו חושש לתמם בידיים בשעה שמאכילם לבהמה. אבל כל זמן שאינה מאכילם לבהמה אסור לתמם בידיים, ולכן כשהוא בא לנגוע בהם כדי לשרותם או לשפשפם מטול ידיו תחילה. ובית הלל אומרים שורין בטהרה שהשריה במים מכשירתם לקבל טומאה והיא משרה אותם בטומאה, נמצא מטמא אותם בידיו. כמו שביארנו במשנה הקודמת לגבי טלטן, ושפינו מאכילין בטומאה, אף בשביל לשפשפם, אינו צריך נטילת ידיים, שאויל ומאכל בהמה כל מעשיהם נעשים בלא נטילת ידיים חוץ משריעתם, כמו הטעם שאמרנו לגבי טלטן במשנה הקודמת, שמאי אומר, יאכלו צריד, צריד זה לשון יובש, יאכלו ביובשם שלא ישרה אותם במים כלל כדי שלא יוכשרו לקבל טומאה. אבל לבית שמאי ולבית הלל מותר לשרותם, אלא שצריך ליטול ידיים כדי לשרותם בטהרה. רבי עקיבא אומר, כל מעשיהם בטומאה, גם לשרותם מותר בלא נטילת ידיים, הועיל ועיקר מאכל בהמיים. מסכת מעשר שני, פרק ב' משנה ה'. משנתנו דנה במעות של מעשר שני שנתערבו במעות של חולין. מעות חולין ומעות מעשר שני שנתפזרו, ואין מכירים בין המעות של חולין והמעות של המעשר. מה שליקט תחילה מן המעות המפוזרות, ליקט למעשר שני עד שישלים את מעות המעשר שהיו לו. ובתלמוד הירושלמי מבואר שהוא מתנה ואומר, את מה שליקטתי אינו מעשר, יהיו מעות המעשר בכל מקום שמחוללות עליהן, והשאר חולין, ואם חסר חסר לחולין, ואם בלל וחפן, שלא לקטן אחד אחד אל הצוואר את כל המעות למקום אחד, והרי הם מעורבות ונטל מהם מלוא חופניו, לפי חשבון מה שחפן חפן, למעשר שני ולחולין לפי חשבון, כגון, אם נתפזרו 100 זוז של מעשר שני ו-200 של חולין, נותן שליש מכל מה שחפן למעשר שני, שני שליש לחולין, ומה שחסר חסר על חשבון שניהם, וגם בזה מבאר הירושלמי שצריך להתנות ולומר בפיו. זה הכלל מסיים את המשנה. המתלקטים למעשר שני, מה שמלקט אחד אחד הרי זה למעשר שני עד שישלים והחסר הוא על חשבון החולין. והנבללים שלוקט מהם אלו חופניו לפי חשבון, המעות שחפן מחולקות לפי חשבון המעות של החולין והמעשר שנתפזרו. מסכת מעשר שני, פרק ב' משנה ו'. סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו והוא רוצה להוציא את הסלע של החולין חוץ לירושלים ואני יודע איזה הוא. מביא בסלע מעות, מביא מעות של נחושת בשוויה של סלע כסף ואומר, סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא מחוללת על המעות האלו. נמצאו שתי הסלעים חולין ומעות הנחושת מעשר שני. ובורר את היפה שבהן ואחר כך בורר את הסלע היפה שבשני הסלעים ומחללן עליה וחוזר ומחלל את מעות הנחושת על הסלע היפה. נמצא שהסלע היפה מעשר שני והסלע השני ומעות הנחושת חולין כבראשונה מפני שאמרו, כלומר שלפיכך הזקיקו לכל זה לחלל תחילה את הסלע במעות ולחזור ולחלל את המעות בסלע היפה. ולא אמרו שיתול תכף את הסלע היפה שבהן ויומר, אם זו של מעשר הרי טוב, ואם זו של חולין הרי של מעשר מחוללת על סלע זו, למה לא אמרו לעשות את זה מיד? מפני שאמרו חכמים מחללים כסף על נחושת מדחק או מדוחק. בשעת הדוחק שאין לו דרך אחרת מותר לחלל כסף על נחושת, אבל כסף על כסף אין לחללים אפילו מדוחק שאין זה דרך חילול. לכן מחלל תחילה את הסלע שבתערובת על המעות נחושת, ולא שיתקיים כן שיתקיימו מעות הנחושת להיות מעשר שני, אלא חוזר ומחללם על הכסף. כי להשאיר את המעות נחושת כמעשר שני זה ביזיון של מעשר, ועוד שהפרוטות מחלידות, ויש מבארים כי בתורה נאמר במפורש וצרת הכסף, לכן זה צריך להיות דווקא על הכסף. מסכת מעשר שני, פרק ב', משנה זין. המשנה החותמת את הפרק. בית שמאי אומרים לא יעשה אצל האב דינרי זהב, מי שיש לו סלעי כסף של מעשר שני לא יחליפם בדינרי זהב כדי שיהיה קל לו להביאם לירושלים. ובית הלל מתירים להחליף סלעי כסף על מעשר שני בדינרי זהב. טעם מחלוקתם? מבואר במסכת בבא מציעא שבית שמאי חוששים שמא ישעה את עלייתו לירושלים עד שיהיו לו סלעי מעשר שני בשווי של דינר זהב ונמצא מתבטל מלעלות לרגל. ובית הלל סוברים שלא חוששים. אמר רבי עקיבא, אני עשיתי לרבן גמליאל ולרבי יהושע את כספן דינרי זהב. רבי עקיבא בא לאמת את דעתם של בית הלל שכך יהיה הלכה למעשה.
ויבואו למקרא ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרא ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
מפעל המשנה היומית קביעותה, משניות על פי סדר השס, אוחזים אנו בסדר תארות, מסכת כלים, פרק ה', משנה זין. כבר הזכרנו שהתנור עשוי כגדירה גדולה שאין לה שוליים והוא מיטלטל, וכשבא לקוברו מחברו בטיט על גבי הקרקע ומאבא בטיט את דפנותיו, כדי שישמר חומו. אותה שכבת הטיט שנותן עליו בחוץ נקראת בלשון המשנה תפלה. אומרת המשנה, תנור שנטמע, כיצד מתארים אותו, כיצד תהיה שבירתו המתהרתו, חולקו לשלושה חותכו מלמעלה למטה לשלושה חלקים שלא יישאר רוב בחלק אחד וגורר, היינו וגורד את התפלה, את שכבת הטיט שעליו, עד שיהיה בארץ. כלומר, חולק את התנור כולו וגורד את התפלה עד שמגיע לארץ, ועל ידי כך בטל התנור מלהיות כלי והוא טהור. רבי מאיר אומר, אינו צריך לגרור את התפלה ולא עד שיהיה בארץ ולא לחלקו עד שיגיע לקרקע, אלא ממעטו מבפנים. ארבעה תפחים חותך את התנור עצמו בפנים מהתפלה, משפתו שלמעלה לצד מטה, עד שלא יישארו בגובהו ארבעה תפחים. רבי שמעון אומר, וצריך להסיעו, אף לאחר שחלקו אינו טהור, עד שינתק את החלקים ממקומם וירחיקם זה מזה. חלקו לשניים, לשני חלקים מלמעלה למטה, אחד גדול ואחד קטן, היינו שחלק אחד גדול מהחלק האחר, הגדול תמה לפי שיש בו רובו של תנור, והקטן טהור שהוא מיותו של התנור. חלקו לשלושה חלקים, אחד גדול כשניים, אחד גדול כשאר שני החלקים, הגדול תמה ושניים הקטנים טהורים, שהואיל והגדול הוא חיצו של התנור, הרי הוא תמה. ואומר הגאון מבילנה, שהסיפה באה לפרש את הרישה, שמה ששנינו חולקו לשלושה, היינו שלא יהיה באחד מהם חציו של תנור, אבל אם אחד גדול כשניים, היינו שיש בו חציו של כל התנור, הרי הוא תמה. מסכת כלים, פרק ה', משנה ח'. חתכו חוליות לרוחבו, חתך את התנור לרוחבו, והוריד ממנו חוליה חוליה פחות מארבעה תפחים, עם גובה של כל חוליה פחות מארבעה תפחים. תאור החוליה תאורה ואינה מקבלת תומה. מרחו בתית חזר וסידר את החוליות זו על גבי זו ותחתית בין החוליות וחיברה מקבל תומה משיסיקנו כדי לאפות בו סופגנין. כלומר, דינו כתנור חדש אינו מקבל תומה שיסיקנו כדי לאפות בו סופגנין. הרחיק ממנו את התפילה לאחר שחיתך את התנור לחוליות, השאיר את החוליות זו על גב זו והעמיד כאין מחיצה של תית מסביב לתנור רחוק ממנו ונתן חול או צרור בינתיים. בין התית ובין החוליות שמילא את הרווח בין התפילה לתנור בחול או בצרורות ונמצא התנור שומר על ידי כך את חומו. בזה אמרו בתנור זה אמרו חכמים, הנידה והתאורה עופות בו והוא טהור. אינו מקבל תומה לפי שהתנור הוא של חוליות ואין התפילה מחברת אותם מאחר שהיא מרוחקת מן התנור. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, עד כאן תלמוד תורתנו בדפינו היומי. היום הזה יום ראשון, חבדלת באלול תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, דף למד ה' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני חפי באלול תשפ"א ונלמד דף למד ו' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? לשנה טובה תקטיבו ותחתימו לאלתר לחיים טובים ולשלום. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.